טוב, אנחנו בדף י"ט, זה ממש החלק האחרון של פרק י"ג, שבו התחיל אדמו"ר הזקן, כפי שכבר דיברנו, לתת עצות מאוד מעשיות, מאוד נוגעות וחשובות לעבודת השם של הבינוני. היום אנחנו נלמד או נתקן איזושהי, אולי לא מעניין לקרוא לזה לתקן, אבל אנחנו היום נגלה איזושהי אמת היסטורית מעניינת. אם הוא מבקשים ממני לכתוב כותרת לשיעור, אז הכותרת של השיעור של היום הייתה מי המציא את הפתגם כל אחד והאמת שלו. אז מסתבר שלפני אדמו"ר הזקן אנחנו לא מכירים את זה. אדמו"ר הזקן היום משתמש בפתגם הזה, או אולי אפילו ממציא אותו, כדי לתת, נגיד, הדרכה, הכוונה בעבודת השם של הבינוני, ואפילו סוג של עידוד וסיוע לבינוני בעבודתו. והוא אומר ככה, אנחנו בשורה שמתחילה במילה שהתפלל, אחרי הנקודותיים שם סיימנו בשיעור שעבר, ואומר כך, והנה מידת אהבה זו, האמורה בבינונים, בשעת התפילה, על ידי התגברות הנפש האלוקית. וכשדיברנו על אהבת השם שיש אצל הבינוני, בשעת התפילה, על ידי שהוא מגביר את האור של הנפש האלוקית שלו, על ידי התבוננות בגדולת השם, אז היה צורך פה לנחם חלק מהנוכחים ולהזכיר להם שבאמת לא מדובר על הצד הזה שכל אחד מאיתנו יכול החל מרגע זה להיות בינוני, וחלילה לומר שלא כך, כי אז חלילה נגזר עלינו להיות רשעים. אלא באמת מדובר על בינוני שהוא כבר מתורגל בעבודה הזאת של הבינוני, ויש לו כבר ותק ועבר סבא קרבות ועתיר הכשרה ואימונים וכולו וכולו וכולו. כי כל זמן שהבינוני עדיין אין לו את ההכשרה ולא עבר את האימונים המפרכים האלה ולא עמד והתנסה בקרבות, אז אין לו איך להגביר בעצמו את האור של הנפש האלוקית, והוא צריך לחכות שיהיה סוג של התעוררות מלמעלה, וכשאין את ההתעוררות מלמעלה, אז כל העבודה שלו היא עבודה, נקרא לזה, שגרתית, בכוחות עצמו המוגבלים. מה שאין כן, כשהבינוני כבר למד הרבה פנימיות התורה, ותרגל ולמד את העניין הזה שנקרא התבוננות, עכשיו בתור מישהו שכבר יודע להתבונן, הוא כבר יודע ומסוגל להרבות ולהגדיל את האור של הנפש האלוקית בתוכו, והוא באמת יכול להגיע ולהתרומם בשעת התפילה למדרגה כל כך נשגבה, דיברנו גם בפרק הקודם וגם במהלך הפרק הנוכחי, הוא כל כך מגביר את האור של האהבה בחלל הימני שבליבו, עד שהיא גולשת גם לחלל השמאלי ומשביטה או מוציאה מכלל פעולה באופן זמני את השכן הרע הזה. אמרנו הרחק משכן הרע, אנחנו מרחיקים מהשכן את הרע שבו, ואנחנו מנטרלים את אותו כוח המתהווה ואת אותו היצר הרע, אנחנו מנטרלים אותו זמנית, על ידי שאנחנו מגבירים את האור של הנפש האלוקית על ידי התבוננות בגדולת השם.
אם
אתה
באמת
חסיד,
חסידות יוצא ידי חובה?
לא. כן. בלי, רק מלימוד. היה אחד ממשפחת בית הרב, הוא לא היה, אני חושב שהוא עוד לא היה רבי, או שהוא גם בכלל לא היה רבי אחר כך, אבל הוא היה ממשפחת הרב, וביקשו ממנו לומר מאמר חסידות, אז הוא הגיב, מה אתם רוצים, עיתונים? עיתונים, תלמדו טניה. אמר, אם טניה אפשר להיות צדיק גדול, חסיד גדול, כמו אברהם אבינו, אתם צריכים עיתונים? ובעצם למה הוא התכוון? הוא לא התכוון לחוברות האלה שמדפיסים היום במערכות של עיתונים ובדפוס של עיתון ועל נייר עיתון. הוא התכוון כשהוא אמר עיתון למשהו שקוראים אותו, קוראים בתשומת לב. אבל זה לא ממש משנה לך את החיים. אם הוא היה מרגיש באותם חסידים שביקשו מאמר, שהם אכן לוקחים את המאמר ועובדים איתו ועושים איתו, אתה עובד איתו? ועם הקודם כבר גמרת לעבוד? אתה מבין את הרעיון? עם הקודם כבר גמרת? מיצית את כל הגילוי אלוקי, גילוי האלוקות שיש במאמרים הקודמים, שאתה כבר עכשיו לא יכול בלי, אתה ממש מוכרח איזה מאמר חדש, לא מסתדר לך בלי זה? תלמד תניא. אבל למי שבאמת לומד ומפנים ומתבונן ומעמיק ומעריך ומרחיב וכולו וכולו וכולו, אז בהחלט לימוד החסידות זה ההתחמשות. ללמוד מאמר חסידות זה ללכת לאפסנאות ולחתום לנשקייה, לחתום על הנשק, ואולי אפילו לעשות קורס בשימוש בנשק הזה. אבל אתה עדיין יכול ללכת לישון איתו. וזה מה שלפעמים קורה למי שלומד מאמר חסידות, הוא מאוד התאמץ, הוא התייגע והוא למד, והנה עכשיו הוא מבין והוא זוכר והוא יודע מה כתוב ומה הוא עושה עכשיו.
זה לא אמור לגלות את האהבה
שבלב
של
היהודי?
כלום?
לא.
רק השכל ככה מבין?
לא רק שזה לא אמור לגלות, אלא שהרבי הרשב אומר שמי שלומד חסידות ולא מנסה ומיישם את זה בעבודת התפילה, אז זה נקרא לא זכה נעשה לו סם המוות.
זה
ליישם, זה אומר להתבונן. וכבר הוצאנו פה כמה פעמים את הלוח היומיום, את הספר הראשון שהרבי הוציא ביום תאריך כ' תמוז, ושם הוא מסביר שישנם שלושה שלבים, שלוש שליבות בסולם הזה של ההתבוננות, ושלושת השלבים האלה, שלושת השלבים האלה מתחילים רק אחרי שגמרת ללמוד. אחרי שאתה כבר יודע את מה שכתוב, לא משנה אם זה פסקה קטנה, אם זה פרק, אם זה מאמר, אם זה המשך, אם זה חמישה כרכים, זה לא משנה. כל אחד לפי אפשרויותיו, בכישרונות ובזמן ובנטיית הנפש. אבל לקחת את מה שלמדת, ללמוד אותו הכי טוב שאפשר. סגרת את הספר, עכשיו מתחילה עבודת ההתבוננות. ובלי עבודת ההתבוננות, אי אפשר להגיד שלא עשית כלום, חתמת על נשק, עשית קורס, אתה יודע איך להפעיל אותו. אבל מלדעת איך להפעיל את הנשק ומלהחזיק את הנשק, אפילו אם הוא טעון ודרוך, לא עשית את העבודה שלשמה הוא נועד. העבודה מתבצעת בזירה הזאת שנקראת זירת ההתבוננות. אין קיצורי דרך. זה האמת, זו האמת, היחידה. אז כן, אז אנחנו מדברים על אותו הבינוני שהוא כבר יודע להתפלל, והוא כבר יודע ללמוד חסידות, והוא כבר מתבונן בחסידות שהוא למד, הוא כבר לא חי בדמיונות, כמו שהוא אמר לנו בסוף פרק ג', שיכול להיות אדם שיהיה חכם ונבון בגדולת אינסוף ברוך הוא, אבל אם לא יקשר דעתו בחוזק ובהתמדה, דיינו, אם הוא לא יעסוק בעבודת ההתבוננות, אז הוא חי בדמיונות. לא סתם בדמיונות, יש דמיונות חיוביים. שם הוא מדבר על דמיונות שווא, שאין מהם שום תועלת.
למה זה עד כדי כך? מדברים אותו כאילו, אדם שמקיים מצוות, לומד תורה.
ודאי, אנחנו לא מדברים כרגע, בשופטנה לא עסקינן, יש כזה כלל. בשופטנה לא עסקינן, בראשיה לא עסקינן. אנחנו לא מדברים על טיפשיים, אנחנו לא מדברים על רשעים. אנחנו מדברים על אנשים טובים שרוצים לעלות מדרגה. ואף אחד לא רוצה להשלות אותך ולהגיד לך שעלית למדרגה הזאת אם באמת לא עלית אליה. אז למה אתה שואל למה לא מעגלים בשבילך פינות? אין שום בעיה, תישאר איפה שאתה נמצא.
איזה יהודי חי בדמיונות שווא?
דמיונות שווא לא לגבי... מחילה, זה לא מדובר על דמיונות שווא, האם הוא למד תורה היום כן או לא, האם הוא אכל בשר בחלב חלילה או לא. האם הוא שמר שבת כמו שצריך כן או לא, האם הוא הניח תפילין כן או לא, שגם, אגב, צריך ללמוד את כל הדברים האלה. אם אתה לא לומד את ההלכות שלהם, מי שלא לומד לא יודע.
לא צריך ללמוד את ההלכות,
תמיד... כך מביאים הפוסקים, נדמה לי היערות דבש כותב את זה, שמי שלא משנן, חוזר ומשנן, ללחוץ שבת כל הזמן, אין מצב כמעט שלא ייקשל בחילול שבת, מדעת או שלא מדעת. כפי שאדמור הזקן מביא את העניין הזה, שהלכת הרבתא לשבתא, יש הרבה הלכות, וצריך לשנן. זה התחלת היהדות שלנו, ללמוד את ההלכות ולשנן אותם ולהפנים אותם ולהפוך את זה לטבע שני. בלימוד החסידות יש מעבר לזה. לא מדברים על דמיונות שווא במובן למדתי או לא למדתי, כן או לא. מדובר על איזושהי, למדת פעם מאמר חסידות? הרגשת איזו הרגשה טובה מזה? יפה, זה דמיונות שם.
למה? למה אתה חושב
שזה שם? לא אני חושב, אדמור הזקן חושב, הוא המייצר, כן? הוא בתור הבעל בית, בעלים, המהנדס והמייצר והמפיק והמרגן וכל העניינים ביחד, הוא בא ואומר לך, אתה יודע מה, בוא נגיד את זה בצורה חיובית. האהבת השם וההתעוררות והיראת השם שמגיעה לאדם על ידי התבוננות היא משהו אחר לגמרי. שביחס אליה ההתעוררות הזמנית שיש לאדם מזה שהוא למד מאמר חסידות או שיחה או פרק תניא זה להבה גדולה כמו הרמה של קש וזה נעלם. אבל כאשר האדם משקיע בהתבוננות הוא בונה בעצמו בתוך הנפש שלו יסודות של גילוי אור אלוקי יציבים שכשהוא יגיע לעבודת התפילה שלו, באמת העבודה שלו תהיה שונה מעבודה של מישהו שלא עושה את זה. וביחס לאמת המוחלטת הזאת, מה שהיה לו קודם זה דמיונות שם. עכשיו אנחנו רוצים לעלות עוד מדרגה. זה היה חשוב השיחה הזאת, זה לא היה סטייה מהנושא. אפשר לחשוב שהזמנתי אותך להגיד את זה, לשאול את השאלות האלה. כי כאן הולך אדמור הזקן, אחרי שאמרנו שאדמור הזקן פה ממציא את הביטוי שאומר כל אחד והאמת שלו, אבל במובן החיובי, בדרך כלל שאומרים את זה כל אחד והאמת שלו, זה בעת אנשים שמנסים לפתור את עצמם מהאמת, ולהגיד לך מה אתה בא אליי בשם האמת, אנחנו בשם השם אנוקנו, הוא אומר לך אני בא בשם התאוות שלי וכל אחד והאמת שלו.
כל אחד בשקר
שלו. או, תזכר. אנחנו מדברים על אמת אבל. אנחנו אמרנו בראשי לא עסקינן, בשופטני לא עסקינן, לא מדברים על רשעים, לא מדברים על שוטים, אנחנו מדברים על דברים אמיתיים. אכן כן לבינוני בשעת התפילה. סליחה, בתנאי שכמובן למד והתפלל, סליחה, למד והתבונן, והכין את עצמו והכשיר את עצמו, ובאמת הגיע לאותה שעת הכושר של התפילה, ואכן... אור אלוקי נפלא בנפש האלוקית שלו, מכניע זמנית, משבית מזיקים מן הארץ, משבית את הנפש הבעמית, את היצר הרע שלו לזמן קצר, נפלא. אבל זה נגמר אחרי התפילה, כך למדנו, נכון? בפרק הקודם, פרק י"ב, הוא מסביר לנו שמיד אחרי התפילה, הרע חוזר ונאור בנפש הבעמית, בחלל השמאלי, יכול להתאבות תאבות, יכול... להעלות מחשבות זרות כאילו לא יתפלל. יבוא הבינוני ויגיד, רגע, 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 מה אני פה זייפן? אני פה שחקן? אני משחק, איך קוראים לזה היום? בנדמה לי. לא רוצה, אני רוצה להיות אמיתי. האם עבודת השם שלי היא אמיתית? שאלה לגיטימית, נכון? אנחנו מחפשי אמת. לא רוצה לחיות בשקר, תגיד לי את האמת, אפילו אם היא כואבת. אומר אדמור הזקן ככה, והנה מידת אהבה זו האמורה בבינונים בשעת התפילה, על ידי התגברות הנפש האלוקית, חולו הנה לגבי מדרגת הצדיקים, עובדי השם, באמת לאמיתו, אין בחינת אהבה זו של הבינונים, נקראת בשם עבודת אמת כלל. מדוע? מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה, וכתיב שפת אמת תיקון לעד, ועד הרגיע לשון שקר. אז קודם כל, האמת היא כואבת. אבל יש פה נחמה. וכאן מוציא אדמור הזקן ועושה שימוש חיובי לטובת העניין, להגיד לנו את העניין של כל אחד והאמת שלו. והוא אומר, ואף על פי כן, לגבי מדרגת הבינונים, נקראת עבודת המה באמת לאמיתו שלהם. פתאום יש לנו מושג כזה שנקרא אמת יחסית. יש אמת מוחלטת, אמת לאמיתו, ויש אמת לאמיתו שלהם. אמת לאמיתו שלהם זו אמת יחסית, זה לא אמת המוחלטת. אבל גם לא כל אחד נמצא במקום הזה. אם היית צדיק, זה היה בשבילך שקר. אבל כל זמן שאתה עוד לא צדיק, אז זה האמת המוחלטת שלך.
אצל צדיק יש אמת מוחלטת אחת ויחידה?
לא. יש דרגות. אבל עדיין, כמו שעשינו חלוקה בין צדיקים לבין בינונים, ואמר, ועם כל זה יש הרבה מדרגות בצדיקים ובבינונים, אותו דבר גם כאן. האמת המוחלטת של הצדיק, נראה את זה מיד בתחילת הפרק הבא, ליבו ברשותו. ליבו ברשותו הווה אומר שהוא כל הזמן במדרגה של אהבת השם. אין אצלו מקרטר, קופץ. עליות יש, אבל קפיצות לאחור אין. תשאל אותי מה זה שבע יפול צדיק וקם? נגיע לדבר על זה. זה לא מדבר על עבודת השם, על אהבת השם של הצדיק. אצל הבינוני יש נפילה, יש חזרה לאחור. אחרי שנגמרה ההערה הגדולה בשעת התפילה, הוא יורד חזרה כביכול למקום שבו הוא היה לפני התפילה. למה כביכול? כי נשאר רשימו מעבודת התפילה שלו. בכוח הרשימו הזה הוא יכול להתגבר על המחשבות זרות שבאות אליו. כן. אבל באות אליו מחשבות זרות, זה כבר לא מה שהיה בשעת התפילה, שהיצר הרע היה מנוטרל. אצל הצדיק אין כזה דבר. אין לו יצר הרע. אצל הצדיק אנחנו יכולים, כשהוא מסתכל אחורה לאיפה שהוא היה אתמול, אז הוא אומר, או כשהוא מסתכל קדימה לאיפה שהוא יהיה מחר, אז הוא יכול להגיד, ביחס למדרגה שאני צריך להגיע אליה, עכשיו אני במצב של ירידה, וזה נכון, יש מדרגות. יותר מזה, כל מדרגה יכולים, יש בה שלבים, כן, תחשוב על ילד שסיים את בית הספר היסודי, בשנה האחרונה הוא היה הכי גדול. הוא עלה, הוא התבגר בשנה, הוא אפילו עבר למוסד חדש, ועכשיו הוא נהיה הכי קטן. מה קורה פה? גם הוא עלה בגיל, התבגר ולמד, וגדל, וגם הוא עבר מבית ספר יסודי לבית ספר תיכון נגיד. אבל פה הוא היה הכי גדול, ועכשיו הוא נהיה הכי קטן, אז רגע, מה קורה פה? אולי אני אחזור חזרה? לא, לא, לא. אף אחד לא רוצה לחזור חזרה. כי הוא מבין שלמרות שהוא הכי קטן, אבל הוא הכי קטן בין הגדולים, קודם הוא היה הכי גדול בין הקטנים. אז ביחס למה שהוא היה נקרא הכי גדול, זה שהוא עכשיו נקרא הכי קטן, זה נקרא ירידה. זה שבע יפול צדיק. זה מהלך אחר לגמרי. כי קודם הוא היה במצב של גדלות, נקרא לזה, ועכשיו הוא במצב של קטנות. אם אתה לוקח ועושה את הסך הכל, הוא במקום יותר נעלה מהמקום שבו הוא היה אתמול. המגיד ממזריץ' מתרץ כך לגבי הסתלקותו של משה רבנו, שעליונים נדמה להם למטה ותחתונים נדמה להם למעלה. משה רבנו השיג בפטירתו והסתלקותו את שער הנון. אבל זה שיש שער הנון, זה לא שיש רק שער הנון. זה שאתה מסיים שער נון אחד, מתחילים עוד נון שערים. ובפרט לפי השיטה שיש בהלכה, שלא נפסק, לא נפסק כך להלכה, אבל באלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש שיטה כזאת של אחד מחכמי ישראל שאומר ששנת החמישים עולה לכאן ולכאן. זאת אומרת, אותה שנה היא גם שנת החמישים של היובל האחרון, היא גם שנת האלף של המחזור החדש.
אבל מחומש, ממש.
אז לשם הגיע, אי אפשר להוכיח מחומש. לשם הגיע משה רבנו בהסתלקותו לשער הנון של המחזור הראשון, והוא בעצם בשער האלף של המחזור הבא. אז עליונים, בני הנון שערי בינה הבאים, מסתכלים עליו כלפי מטה, והוא נראה להם עליונים, נדמה להם למטה. ותחתונים, נדמה להם למעלה, ולכן לא ידע איש מקום קבורתו של משה. אומר אדמור הזקן, תדע לך, זה כשאתה צדיק, אבל כשאתה בינוני, יש לבינוני את האמת שלו. הוא אומר כך, ואף על פי כן לגבי מדרגת הבינונים, נקראת עבודת המה באמת לאמיתו שלהם, איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים, והרייני קורא באהבתם שבתפילתם גם כן שפת אמת תיקון לעד. הועילו וכוח נפשם האלוקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם, בהתגברותה בשעת התפילה מדי יום ביום, על ידי הכנה ראויה לכל נפש, כפי ערכה ומדרגתה. זאת אומרת, יש פה סוג של קביעות. אנחנו יודעים שהנהר המחזב, המשקר, זה זה שממיו פוסקים פעם בשבע שנים. ואם פעם בשמונה? לא, זה בסדר, המתכונת היא שבע. אז אנחנו רואים שיש פה אמת, ויכול להיות אמת, יכולה להיות אמת גדולה ממנה. כי מעיין שלא מחזב אפילו פעם ב-70 שנה, הוא יותר אמיתי ממעיין שמחזב פעם ב-7. ושניהם נקראים מים חיים לצורך כמה וכמה עניינים הלכתיים. ומי שלא מחזב כלל, ודאי שהוא דבר נעלה ביותר. אז ברור שיש מדרגות, וזה עדיין לא בא לסוד. אז זה בעצם החידוש שבא לחדש לנו אדמור הזקן, שכל אחד והאמת שלו למעליותה, לחיוב, שאכן כן כל אחד יכול ושייך להיות, לעבוד את השם באמת, תאר ליבנו לעובדך באמת, כן יש אמת בעבודה של הבינונים, איך זה אמת, הרי מיד שהוא מסיים את התפילה, אז הרע חוזר ונאור ויכול לחשוב מחשבות זרות כאילו לא יתפלל כלל, אבל הוא יכול גם אחר לעבוד את השם בתפילה, על ידי שהוא יעשה את ההכנות המתאימות, ולכן וכבר שאלו מה זאת אומרת ביצר הרע, כל החטאים ביצר הרע, מה זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע? אלא שמדובר על יצר הרע שאדם פותח לו את הפתח להיכנס, על יצר הרע שכבר ראית את הקרניים שלו כשהוא הגיע, ובכל זאת לא הכרזת על מצב חירום ולא סגרת את הדלתות והחלונות, זה כבר נקרא יצר הרע שאתה הכנסת בעצמך, זה כבר לא רק מצד שהקדוש ברוך הוא שם אותו, זה כבר הרשלנות שלנו בשפלות ידיים ידלוף הבית, כן? יש כזה דבר. אז הוא אומר, והרייני קורא באהבתם שבתפילתם גם כן שפת אמת תיקון לעד, הועילו וכוח נפשם האלוקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם, בהתגברותה בשעת התפילה מדי יום ביום על ידי הכנה הראויה לכל נפש כפי ערכה ומדרגתה. כבר דיברנו על המושג הזה שנקרא ערכה ומדרגתה, כי בעצם יש שורש אחד לכל נשמות ישראל, כמו שדיברנו גם בפרק ב', גם נגיע בעזרת השם, פרק למד ב', אב אחד לכולן, הכולן מתאימות, אבל האופן שבו ירדו הנשמות לעולם הזה שונה מנשמה לנשמה לפי תפקידה ושליחותה כאן בעולם, ולכן יש נשמות זקות יותר שקל להם יותר להתבונן ולהגיע להתעוררות, ויש נשמות שצריכות יותר. עכשיו הוא מסביר מה זה אמת. הוא אומר, כי הנה מידת אמת היא מידתו של יעקב, הנקרא בריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה, מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין. שוב אנחנו רואים שבקצה העליון בלשון הקודש, בקצה התחתון בארמית, זה חוזר, המתכונת הזו חוזרת בתניה כמה וכמה פעמים, ובכל מעלה ומדרגה מבריח, הפירוש מחבר, כמו בריח שמחבר את הדלת למשקוף, מבריח תוך נקודה האמצעית, שהיא נקודת ובחינת מידת אמת שלה, ומידת אמת היא נחלה בלי מיצרים, את הנושא הזה והקשר של קו האמצעי בסדר ההשתלשלות ואיך הוא קשור לכתר, למה שלמעלה מסדר ההשתלשלות, עניין הממוצעים, אז על זה אולי נדבר בעזרת השם בתחילת השיעור הבא, לפני שנתחיל את פרק י' ד', אני מציע שנעצור כאן. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילוי ועד.